אנחנו באורות ישראל, פרק א', סעיף ג'. אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים, כוללת את הכל, והכל מיוסד על כלות נפשה לאלוקים, על הרגשתה את המתק ואת הנועם העליון בכל עומק נשמתה, בכל יפעת תענוגיו, והתשוקה לאלוקות בהתלהבות נפש אמיתית מתגלה היא בכל פינותיה, מתגלה בתורה ומצוות, מתגלה במוסר ומידות, מתגלה בהתעלות נפשית, בשירה פנימית, בקדושת החיים, בצמאון אין חקר, קלטה נפשי לאל חיי, מתגלה במסירות נפש תדירית, בנסיעת עול גלות מאהבה, רק שלא לזנוח את סדר החיים המעשיים והרוחניים, שהאורה האלוקית מדבקת על ידם בקרבה. גבורת רעם זו היא המביאה לה באחרית הימים את הישועה המוחלטת ומזרי ישראל לקבצנו ושמרו כרועי עדרו. בדרך כלל משתדלים להגדיר כל דבר, כי על ידי שמגדירים אותו יכולים לדעת איך לטפח אותו, איך לקדם אותו, איך להתמודד עם בעיות שמתעוררות. לכן ההגדרה היא חשובה. וכך גם מנסים לגבי עמים, או נניח, נחזור שוב, אדם יחיד. ברגע שמבינים את האופי שלו, את התכונות המייחדות אותו, אז כשיש איזה שהן בעיות, אפשר יותר להבין איך להתמודד. כי לא הרי אדם שהוא נוטה לביישנות, אדם שנוטה למוחצנות, וכיוצא בזה. גם כאשר עוסקים בעמים, כשמבינים את האופי של העם, אז זה כמובן עוזר איך לטפל. אז ממילא, גם יש רצון להגדיר את עם ישראל, מה האופי המייחד אותו, וכיוצא בזה. ובאמת צריך לדעת, יהודים בדרך כלל היו המצטיינים בהגדרת עמים אחרים. עד כדי כך שהיו אנטישמים שאמרו שליהודים אין אופי משלהם, אלא הם יודעים להסביר לרוסים את הרוסיות, לצרפתים את הצרפתיות, לאנגלים את האנגליות, לגרמנים את הגרמניות, אבל הם כמו זיקית. אין להם אופי משלהם. כלומר, כאילו, אין להם משהו עצמי. ואז זה הכי מסוכן, זאת אומרת, יש פה איזה תחבולה, איזה משהו, איזה מניפולציה. אבל בכל אופן, יהודים ידעו מאוד יפה להגדיר, כי באמת יהודים זה עם אוניברסלי שלכן יכול להבין את כולם, ולא עצמו, קשה להגדיר אותו. ואומר הרב, באמת, אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל. בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים. מעין מה שאומרים על ריבונו של עולם. גם את הקדוש ברוך הוא, אי אפשר להגדיר. זה ההבדל הגדול בין אמונה לבין אליליות. התפיסה האלילית מגדירה מהו הכוח המרכזי, מהו הכוח העליון, וכיוון שהיא מגבילה אותו, ממילא מצמצמת אותו, ממילא מצמצמת את השאיפות שיש בעולם הזה, כי הכל מתכנס לאיזה משהו מסוים. ואילו האמונה באשר היא בלי גבול. אין לתאר אותו, אין להגדיר אותו בשום הגדרה. גם כשאנחנו אומרים חכם, הכוונה שאין בו חיסרון של מי שאין בו חוכמה. אבל לא שזו הגדרתו חכם. כשאומרים שהוא גיבור, אין הכוונה שהוא גיבור, במובן שאנחנו מבינים מה זה גיבור, כי גיבור גם מגביל. כל תכונה מגבילה. גם חכם תכונה מגבילה. כי חוכמה, כפי שאנחנו מבינים, זה הבנה שכלית, אבל כל הבנה שכלית יש לה גבולות. ולפעמים יש משהו כל מעבר להבנה השכלית. אז מי שכבול בהבנות שכליות, אינו מסוגל להבין את מה שמעבר. אינו מסוגל לקלוט משהו שמחוץ למסגרת השכלית. והרי המסגרת השכלית לא כולל את הכל. אז כל הגדרה שיש היא מגבילה. ולכן, באמת עליו התברך, אי אפשר להגיד שום דבר. כל התארים שאנחנו אומרים, הם תארים על דרך השלילה. כלומר, רוצים לומר, אין בו חסרון של מי שאינו חכם. כלומר, יש בו גם את כל מה שיש בחוכמה. אבל לא שזה לא שאפשר להגדיר אותו כחכם. יש בו את כל מה שיש בגבורה, אבל הרבה מעבר לזה. ולכן אפשר להגדיר אותו כגיבור וכדומה. יכול להיות שאפשר להגיד, אלינו מתגלה פעם כחכם, פעם כגיבור וכדומה. אבל הוא עצמו מעבר להגדרה. מה שאנחנו, השם המפורש, הוא מבטא את ההוויה שלו. ואפילו זה מה שמתגלה אלינו. אבל הוא עצמו, לא. אי אפשר להגדיר אותו בשום, לא בשם י' כו'קי, ואפילו לא בשם, באות י' של שם י' כו'קי, זה לא מבטא אותו, כי אפשר להגיד אות י' זה אות קטנה, שיש בה הכי פחות הגדרה. גם זה לא מבטא. ואפילו לא קוצו של י'. שום הגדרה עליו בעצמו לא חלה. שום הגדרה. וכנסת ישראל, שהיא מגלה את שמו בעולם, גם היא כדוגמתו. אי אפשר לתאר אותה בשום תיאור. כי היו שבאמת רצו, נניח, לפרש למה יש אנטישמיות בעולם. אז אמרו, כיוון שיהודים יותר מדי פעילים. היו תקופות שהיו פחות פעילים, אז כיהודים לא פעילים. או כיהודים, כלומר, מה שלא היה, והיו המון מצבים של עם ישראל. לכן גם אי אפשר להגדיר את עם ישראל. היו שרצו לומר, עם ישראל, זה עם מאוד חומרני. כל העניין שלו מקופל בענייני עסקים. לכן יש כל כך הרבה דיני סביב ממונות ומסחר, וגם התורה עוסקת הרבה בזה. והיו שאמרו, הם אינם מועילים, אינם פרודוקטיביים, הם יותר עוסקים בעניינים הרוחניים שלהם, ולא חשוב להם כל כך הפרנסה, אומרים שבת היום, פסח היום, כל פעם תירוצים אחרים, למה לא לעבוד? וכי יוצא בזה. יש אמרו, נורא אוהבים את החיים. נכון, יש אהבת חיים. יש אומרים, לא אכפת להם למות. קשה. אי אפשר להגדיר את עם ישראל. מדוע? כי בנים אתם להשם אלוקיכם. בנים ממשיכים את אביהם. כמובן, כל זה בדרך משל, כי כל המושג אבא ובן בעולם הזה הוא מושג מגושם יותר. אבל בנים אתם, זה אומר, ממשיכים את העניין האלוקי. מה הוא אינו מוגדר? גם כנסת ישראל. זאת אומרת, הנשמה של כל, של כלל ישראל, של כל ישראל, לכל הדורות, הנשמה הזו לא מוגדרת. אולי נגיד גם קצת ברמז על פי הקבלה, כנסת ישראל היא מקבילה לספירת המלכות. שגם ספירת המלכות היא מצד אחד, אין בה כלום מצד עצמה, ומצד שני היא קולטת לתוכה את כל מה שיש בכל 9 ספירות שמעליה. אז כלומר היא מגלה את הכל, אבל היא מצד עצמה אין בה כלום. דווקא בגלל שהיא מצד עצמה כלום, אז היא יכולה לקלוט את הכל ולשקף את הכל בצורה שלמה. זו ספירת המלכות. וזה גם העניין של כנסת ישראל. כנסת ישראל קולטת את הכל. כונסת, מכנסת את הכל. לכן אי אפשר להגדיר שום הגדרה. כי כל הגדרה תוציא משהו. אמנם מסבירה משהו בצורה חיובית, אבל משהו אחר היא מצמצמת, ולכן אי אפשר להגדיר. אי אפשר להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ובתוארים מוגבלים. כוללת היא את הכל. כל ערכים שיש, כמו שאנחנו למדנו מקודם, בסעיף א', כנסת ישראל היא תמצית ההוויה כולה. כלומר, באופן מרוכז יש בה את כל הכישרונות שיש. הגילוי שלהם בפועל, יש עמים ואנשים שצריכו לגלות בפועל כישרון מסוים, צורה יותר טובה. כי לא, זה לא, זה מופיע אצלם בצורה המדולדת, בצורה שבה הדבר מופיע. אבל התמציתיות שלו קיימת אצל ישראל. אפשר לומר, במידה שורשית, ישראל קולטים את זה יותר טוב. אף על פי שבפועל יכול להיות שיגלו את זה עמים אחרים יותר טוב. שזה דרך אגב לא נורא. להפך, אומר הרב פה בפרק של ישראל והעמים, שחסד עשה הקדוש ברוך הוא עם העולם, זה פרק ה', שפיזר את הכישרונות. זה בפרקי סעיף ב'. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, מה שלא נתן את כל הכישרונות במקום אחד, לא באיש אחד ולא בעם אחד, לא בארץ אחת, לא בדור אחד ולא בעולם אחד, כי מפוזרים הם הכישרונות. והכרח השלמות, שהוא כוח המושך היותר אידיאלי, הוא הגורם להימשך אחרי האחדות המרוממה, המוכחת לו בעולם, והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אוצר סגולת עולמי בישראל הוא גנוז, אבל האוצר הפנימי גנוז בישראל. ולכן גם מי שמרכז בסופו של דבר את הכל, ומאחד את כל העולם, לדבר כולם בשפה אחת, בשם השם, יהיו עם ישראל. אז אם כן, אי אפשר להגדיר את מהותה של כנסת ישראל, כי היא כוללת את הכל, היא תמצית של הכל, והכל מיוסד על כלות נפשה לאלוקים. כלומר, כיצד היא כונסת את הכל? איך היא יכולה להגד בתוכה את הכל? איך הדברים לא מרובים מדי עליה? איך הם לא מתפזרים לה? מה הכוח הזה שיכול להדביק את כל הרעיונות ולגלות את כולם בתוכה? מה? התשוקה העצומה לדבקות בהשם. אמרנו, יש את הפוטנציאל, את הסגולה, שעם ישראל, כנסת ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם. אבל שזה יתגלה בפועל, שיש בפועל את כל הכישרונות, זה על ידי הדביקות על עד כלות הנפש בהשם. הדביקות הזו בהשם שהוא אחד, וכולל בתוכו את הכל, והדביקות שלנו בהשם היא דביקות מוחלטת, שגם כוללת את הכל, איננו דביקים בהשם רק בליבנו, או במוחנו, או בידינו, או ברגלינו, הכל, הכל, הכל. כל האיברים שלנו, כל תרי"ג האיברים, כולם נחשפים לדבק בהשם. כוללתי את הכל, והכל מיוסד על כלות נפשה לאלוקים. הכל, זה מילה שכוללת את הכל, וגם כלות הנפש. זה גם מלשון כל. כלות הנפש זה אומר השתוקקות של כל הנפש, עד אפילו כליות. כלומר, אם אין את זה, אז לא שווה כלום. ומה זה כליות? זה אומר התמסרות מוחלטת בלא קץ. שאם ההדבקות לא תבוא לידי ביטוי, אז לא שווה. החיים לא שווים. אם אפשר לבטא את זה בחיים, נפלא. וזה ה... קלטה נפשי לאלוקים, זה לא, זה בדרך כלל לא מחייב מיטה על קידוש השם. זה בדרך כלל מחייב חיים שיש בהם דבקות בהשם. אבל אם החיים כבר לא יבטאו דבקות בהשם, אז אין בהם תועלת. אין בהם עניין. הכל מיוסד על כלות נפשה לאלוקים, על הרגשתה, ושוב, ואיך הכלות הנפש, איך כל כך דבוקים בהשם. על הרגשתה את המתק ואת הנועם העליון בכל עומק נשמתה. מה מיוחד בעם ישראל? כל הזמן יש פה מעבר ממושגים למושגים. הרב מדבר ביסודו של דבר על כנסת ישראל, שזו הנשמה של כל ישראל, לכל יחיד ויחיד בכל הדורות. הנשמה הכללית. אבל הנשמה הכללית הזו מופיעה בפועל, דרך ישראל, דרך עם ישראל, בכל דור ודור. במידה מסוימת דרך כל יחיד ויחיד. ואם כן, הרעיון הכללי הזה, הטהור של כנסת ישראל, שיש בה דביקות מוחלטת בהשם, בלי שום יכולת הפרדה בין כנסת ישראל להשם, מתגלה במידה זו או אחרת אצל כל יהודי ויהודי. יהודי יכול לבחור. האם הוא יגלה את הנשמה שבו, או לא יגלה. הדור יכול לבחור לגלות את הנשמה או לא לגלות את הנשמה, אבל היא קיימת בו. התשוקה הפנימית הזו קיימת בו. הצמאון הזה לשלמות מוחלטת, להידבקות בשלמות המוחלטת, זה דבר שקיים בפנימיות אצל כל יהודי ויהודי. וזה בא לידי ביטוי על ידי זה שיש את האפשרות להרגיש את המתק ואת הנועם העליון. מה יש אנשים בעולם, בין העמים, שהעניין האלוקי גבוה מהם. גם אם ירגישו קצת מתיקות, לא עד הסוף. לא עד עומק הנפש. ואילו בכנסת ישראל, התכונה הזו קיימת. הרגשת המתק והנועם העליון בכל עומק נשמתה. שוב, עוד פעם, בכל. כל עומק נשמתה מרגישה את זה. כבר לא נשאר בנשמה איזה פינה שאומרת, אני או אנחנו אוהבים את העניין האלוקי, אבל אוהבים גם משהו אחר. אין דבר כזה. בכל עומק נשמתה. בחיצוניות, לפעמים הדברים מתגלים בעוד הופעות. שאם מתעמקים בהם, גם הם מקושרים לריבונו של עולם. אבל בעומק הנשמה, הכל נחשף לדבק בהשם. על הרגשה הייתה את המתק ואת הנועם העליון בכל עומק נשמתה. זאת אומרת, זה להרגיש בפועל, זה לא רק לדעת. אתה רוצה לדעת שהשם הוא אלוקי, והתפקיד שלו לעבוד את השם. לא, לא רק זה. מרגישים את המתיקות את שיש בה, ואת הנועם העליון שיש בקשר לאלוקים. זה דבר שהוא כבר הרבה יותר מחזק את הקשר. זה לא רק מודעות. מודעות זה מאוד חשוב, אבל גם להרגיש בנשמה את המתיקות, את הנעימות, שהיא הכי ממלאת את הנשמה. זה דבר שהוא לילה ולילה. ולא רק את המתק ואת הנועם בכל עומק נשמתה, שזה עמוק מאוד, עומק הנשמה. אבל אפשר להגיד, אדם דבוק בהשם, מרגיש את הנעימות שבזה, אבל בצורה צרה. כי יכול להיות אדם צדיק, אבל צר ופקים. כולו דבוק בהשם, צועק שמע ישראל, אמן, ברוך הוא, ברוך שמו, עוסק בתורה, הכל הכל, כמו קצת מכונה, קצת כמו מחשב. באמת, מתוכנת על הדבקות בהשם, וזה משמע אותו, כל. אבל אין עושר, אין גיוון, הוא לא מרגיש את כל הפרטים שבעולם. ולפעמים אומרים, האיש הזה צדיק, בגלל שהוא שר אופקים. אם היה אוהב גם מוזיקה, גם לטעום טעמים, גם מאכלים, גם לשוחח עם חברים, הוא לא אוהב את זה. אז הוא כולו מטרטר. בקיום תורה ומצוות, כלומר, כאילו כמו מכונה, פיו לא פסיק מלמלל בדברי תורה ותפילות. ככה הוא מטרטר כל הזמן. אבל הוא איש כאילו שטחי. או אפילו אם זה אצלו מאוד עמוק, מאוד במסירות, אבל לא בלי הכרת העושר. אז הוא אומר על הרגשתה את המתק ואת הנועם העליון בכל עומק נשמתה. זה אומר, הקשר עמוק מאוד, והקשר הזה קשר שמח, גם לא לצדיקים שעושים את זה כזו חובה, ולא מרגישים פה את המתיקות בכל עומק, אבל בכל יפעת תענוגיו. יפעת זה היופי המתגלה, המופיע, אבל באושר, כל צורות היופי, היפעה, כלומר, היופי שבכל הגוונים של התענוגים. כלומר, הדבקות בהשם היא לא שאדם אמר, לא מעניין אותי יותר, אהבתי פעם מוזיקה, אהבתי פעם שיחות רעים, אהבתי חברים, אהבתי את הטבע, אהבתי רעיונות נחמדים. עכשיו, שום דבר, רק מה שאני רוצה זה לקיים את הרצון שלו, והוא מבין את הרצון שלו בצורה צרה. אלא, לא, להפך, הוא רואה את כל העושר, שיש, ואת כל עושר התענוגים שיש בדבקות בהשם. אפשר להשלים את זה מהמאמר צמאון לכל חי, שהוא רואה את ההופעה האלוקית בכל התחומים שיש בעולם. אולי נקרא את זה. זה בעמוד קי"ט בספר הישן, במאמר צמאון לכל חי. רשנון ג' במהדורה שלנו פה. צריך להראות את הדרך, איך נכנסים לטרקלין דרך השער, איך להשקיט את הצמאון לכל חי, איך לבוא לדבקות ממש. השער הוא האלוקות המתגלה בעולם. בעולם, בכל יופיו והדרו, שאותו ברא השם, ודרכו מתגלה השם גם. בעולם, בכל יופיו והדרו, בכל רוח ונשמה. עוד פעם המילה קול חוזרת. בכל רוח ונשמה, בכל חי ורמס, בכל צמח ופרח. בכל גוי וממלכה, בים וגליו, בשפרירי שחק, זאת אומרת ברכי השמיים, ובהדרת המאורות, בכישרונות כל שיח, כל שיחה שיש בה כישרון, שיש בה יופי, שיש בה איזה עומק. ברעיונות כל סופר, בדמיונות כל משורר, ובהגיונות כל חושב, בהרגשת כל מרגיש, ובסערת גבורה של כל גיבור. זה הכוונה בכל יפעת תענוגה. כלומר, הכל מיוסד על כלות נפשה לאלוקים, על הרגשתה את המתק ואת הנועם העליון בכל עומק נשמתה, בכל יפעת תענוגיו של המתק והנועם העליון. והתשוקה לאלוקות, בהתלהבות נפש אמיתית, מתגלה היא בכל פינותיה. התשוקה הזו מתגלה בכל... כלומר, אם נדקדק, לפני כן דובר על זה שיש כלות הנפש לאלוקים, הרגשה עמוקה מאוד, עד עומק הנפש, את הנועם, את המתק, ועם כל התענוגים שבזה, וזה מתגלה בכל פינותיה של הנשמה. אין פינה של הנשמה שלא מקושרת לעניין הזה. בכל פינותיה של הנשמה, של הנפש, של הכל. אז איך בפועל? איך מבטאים את זה בפועל? מתגלה בתורה ומצוות. זה מתגלה על ידי התורה ומצוות, שהתורה והמצוות מדריכים אותנו איך ללכת בדרך הפונה למעלה, לדבקות בהשם, בכל דרכיך הדיו. מתגלה במוסר ומידות. כבר מתגלה, אפשר להגיד, תורה ומצוות, זה הדרכה הבסיסית. יש אחר כך, ככל שאדם יותר מתוקן במוסר ומידות, ממילא יכול לקיים את התורה ומצוות בצורה יותר מהודרת. מתגלה בהתעלות נפשית. בזה שאדם משיג השגות יותר גבוהות, מרגיש הרגשות יותר גבוהות, בשירה פנימית, זה מתגלה בשירה עמוקה לאלוקים שיש, שהיא גם כן מבטאת עוד צד, השירה להשם בעודי, בעודי, בכל מה שיש בי, בכל עוד אני חי, בכל חיי שר להשם, ועד שאפסיק לשיר כאן, אמשיך לשיר איפה שאוכל. וזה מתגלה באמת בתהילים, בנביאים, וזה מתגלה בפיוטים שחיברו, פיוטים של דביקות באשם, של השתוקקות, של כפרה, של סליחה, של שמחה וכו'. בקדושת החיים, גם זה חשוב, כי אפשר היה להגיד, זה מתגלה במסירות הנפש, וזה שאדם זונח את החיים כדי לעשות את רצון השם, כביכול, רצון השם מנוגד לחיים, אבל לא, בקדושת החיים, ברצון לגלות את הדברים בחיים, כי יש בחיים קדושה. בצמאון אין חקר. כלומר, בקדושת החיים, גילוי קדושה שיש בחיים, אבל אפשר אז, שוב, שאדם אומר יש קדושה בחיים, שוכח את השם. צמאון אין חקר. כלומר, זה לא זה שאנחנו מגלים את העניין האלוקי בתוך החיים, מפיג את הצמאון שלנו לכל חי. להפך, מגביר עוד יותר, כי בכל מקום שאנחנו פונים, אנחנו רואים, מוצאים את העניין האלוקי. חשים אותו, מבינים אותו, בכל גווניו. מתקשרים אל העניין האלוקי בכל התכונות שיש בנו, ולכן הצמאון גובר. קלטה נפשי לאל חיה. מתגלה במסירות נפש תדירית. מסירות נפש תדירית. אם זה ביכולת להיות צדיק ומסור לעניין האלוקי, ואם אומרים לאדם, תעבוד עבודה זרה או תיהרג, גם מסור את נפשו, מוסר את נפשו ונהרג. בנסיעת, וזה מתגלה לכן גם בנסיעת עול גלות מאהבה. גם הרי זה נורא קשה. כשמקושרים להשם ועובדים את השם בצורה הרגילה, כפי שהראוי, כשבית המקדש על מכונו, כהנים בעבודתם, נביאים בשירם ובזמרם, הכל סנהדרין במקומה, התורה מתגלה יפה, הנבואה, באמת הדבקות בהשם מתגלה. הארץ נותנת יבולה, השם מן השמיים משקיף, מברך את ישראל, אז באמת אפשר לעבוד את השם. אבל שכל זה מסתלק ונפרסת מחיצה של ברזל בין ישראל לאביהם שבשמיים. אפשר לצעוק אל השם, אבל כביכול לא עונים, עד שיגיע הזמן. קצת פה, קצת שם, אבל באופן כללי, כביכול עזב השם את הארץ. והמסירות הנפש הזו ממשיכה עד נסיעת עול גלות מהווה, רק שלא לזנוח את סדר החיים המעשיים והרוחניים שהאורה האלוקית מדבקת על ידה בקרבה. עכשיו מה שמתגלה זה מעט מזער מגילוי של תורה, של השגחה האלוקית. מעט מזער. אבל אפילו שאנחנו ירדנו, ובית המקדש נחרב, ונסתלקה הנבואה, ונסתם חזון, בכל זאת, אין לנו משהו אחר בעולם. אין משהו אחר. זה לזה אנחנו משתוקקים. ולכן, מה שנותר מהדבקות האלוקית, נותר בתוך סדרי החיים המתוקנים על פי תורה ומצוות, דלת אמות של הלכה בלבד. בזה זה מתגלה. ולעשות ציונים שגם כשאנחנו בחוץ לארץ, לא נשכח. כדי שנוכל לזכור את הדברים, כשנחזור לארץ, כשנחזור למקום השלם שבו צריכים לקיים את התורה והמצוות, באופן השלם, שכל ישראל יושבים בארץ ישראל, כל איש נמצא בנחלתו, בין אם זה כמו שהיו השבטים פעם, או שזה יסודר בצורה חדשה, אבל מסודר על פי השם. כל זה צריך לחזור. וזה איננו היום. ובכל זאת, אנחנו ממשיכים במסירות נפש תדירית, נושאים עול גלות מהווה. אנחנו ברוך השם זוכים לחיות בארץ, וזו התקדמות חשובה, אבל עדיין לא השלמות, רחוק מהשלמות. ולמה אנחנו מוסרים את הנפש? הרי אנחנו לא מרגישים את כל מה שהיה אפשר להרגיש. רק שלא לזנוח את סדר החיים. המעשיים והרוחניים שהאורה האלוקית מדבקת על ידם בקרבה. בכל זאת, האורה האלוקית שעדיין מתגלה בעולם, מתגלה ומדבקת בתוכה של כנסת ישראל. היינו, בפועל, באנשים, בדורות המרובים שהיו בגלות, על ידי מה האורה האלוקית מדבקת? על ידי שמירת סדר החיים של תורה ומצוות. גבורת רעם זו. זו גבורה עצומה של כבישת, כלומר כבישת הרצונות של אדם, כי אדם באמת רוצה לחיות חיים משוחררים, חופשיים, מלאי תוכן, והוא לא יכול את זה כשהוא נמצא בגלות. הוא לא יכול. זו גבורה עצומה שמרעישה עולם, רועמת בעולם. זוהי המביאה לה באחרית הימים את הישועה המוחלטת. היא תביא בסוף את הישועה המוחלטת. זה שאנחנו ממשיכים להיות דבוקים בהשם. שאין לנו דבר אחר. חוץ מהאורה האלוקית. ומה שעכשיו יכול להתגלות, זה מה שמתגלה. ובזה אנחנו עוסקים. זה יביא בסופו של דבר, באחרית הימים את הישועה המוחלטת, ומזרי ישראל לקבצנו, ושמרו כרועי עדרו. זה גם קצת הביטוי פה, מזרי ישראל, מפני שדובר שכנסת ישראל כוללת בתוכה את כל הכישרונות, את כל התכונות, ולכן זה אחד הדברים הקשים שקרו בגלות, שהתכונות האלה התפזרו. וכשכל תכונה אומרת לעצמה, זה טוב לגויים, שיש להם תכונה אחת בולטת, אבל לא טוב לישראל. ולכן כשעם ישראל לא ביחד, אז הוא לא יכול להופיע. זה אחד הכללות של הגלות, זה הפיזור והפירוד. אבל אנחנו ממשיכים להשתוקק. וכיוון שממשיכים להשתוקק, אז זה יביא את הישועה, ומזרה ישראל לקבצנו ושמרו כרועי עדרו. כלומר, האם עם ישראל לא מתגלה בעולם בהופעות מסוימות? בוודאי. אבל לעולם לא נגיד, זאת ההופעה ואין בלתה. תמיד נאמר, יש עוד ועוד ועוד, בלא סוף. כי התכונה של כנסת ישראל מעבר להגדרות. ולכן, זה יופיע, ההופעה של עם ישראל היא בכל הצורות שיש בעולם. כשמה כן מאפיין? אותה דבקות בשם. זה הדבר המאפיין. הדבקות בשם. אולי נוסיף עוד דבר, שממאמר דת אלוקים, שהדבקות בשם הזו, היא באמת דבקות שלימה. כי שיש דביקות, שצעקה אל השם. השם רחוק וצועקים אליו. זה דבר שגם אצל הגויים ישנו. ויש, כן, אז זה, ואצלנו, הדביקות בהשם היא לא רק בצעקה אל השם, אלא כל החיים שלנו מקושרים לעניין אלוקים. כל תחום ותחום בחיים. ולכן ממילא אי אפשר להגדיר את זה לתחום אחד, כי כל התחומים קשורים. וכיוון שזה קשור לעניין אלוקי, אז כל תחום ותחום הופך להיות ממידה מסוימת הכי חשוב. כי הוא יש בו עניין אלוקי. נמשיך לסעיף ד'. עצמות החפץ של להיות טוב לכל ולא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניתבים ובין באיכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. זאת ירושתה ונחלת אבותיה. הרגש הטוב הזה, לפי גודלו, היקפו ועומקו, כן צריך שיהיה מאותר בחוכמה גדולה ובגבורה כבירה, למען דעת איך להוציאו אל הפועל בכל גווניו. וזהו סוד השתוקקות הגאולה שבאומה נותן לכוח לחיות ולהתקיים באופן המפליא את לב כל חושב. כנסת ישראל בעומק חפצה איננה מחולקת מהאלוקות כלל. היא מלבשת את האלוקות המתגלה שבעולם הכללי, וחפצה בהווייתה את החפץ האלוקי של טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. זהו הטוב, הוא הסוד של הגאולה. המוכרחת לבוא. הטוב מוכרח לנצח את הכל. והחפץ העמוק והמוטבע של הטוב, והשיקוק הפנימי לו בעצם תוכיות נשמת האומה, המתבלט בתפילת האומה הפנימית, מסמיך לה את הגאולה, והטוב בעיניך עשיתי, זה ששמח גאולה לתפילה. עצמות החפץ של להיות טוב לכל, בלא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניתבים ובין באיכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. לכאורה זה סותר את מה שלמדנו מקודם. למדנו שאי אפשר להגדיר את מהותה של כנסת ישראל. ועכשיו אומרים, עצמות החפץ של להיות טוב לכל, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. אפשר באמת להגיד שהרצון להיטיב הוא גם הוא מעבר להגדרות. באמת, הרמח"ל, יש לו משנה שלמה בכל שיטתו להסביר את העניין האלוקי, כלומר, צריך לדעת, אותו עצמו אי אפשר להבין. ואין מילה שיכולה לחול עליו, ואין מחשבה שיכולה לחול עליו, כי הוא מעל ומעבר. מה שאנחנו עוסקים זה מה שמתגלה אלינו. אז מה מתגלה אלינו? מה תכלית הבריאה? אז יש הגדרה אחת שמקובלת בספרי הקבלה, להודיע את כוחותיו בעולם. יש חוכמתו בעולם, גבורתו בעולם, חסדו בעולם, תפארתו בעולם, כל הספירות, לגלות את זה בעולם. למה הוא רוצה ככה? אמרנו, אי אפשר להבין שום דבר בעניין האלוקי. אבל אנחנו רואים שזה התפקיד של הבריאה, לגלות את העניין האלוקי בעולם. הרמח"ל, עכשיו, זה לא בניגוד לרמח"ל. גם הארי הקדוש לפעמים, אומר לפעמים שתכלית הטוב להיטיב. אבל הרמח"ל מבסס את הכל על זה שהשם הוא טוב ומיטיב. הוא רוצה להיטיב. שוב, למה? אין שאלות כאלה. אבל מה מתגלה אלינו? מתגלה אלינו שהשם הוא טוב ורוצה להיטיב. ראי אנוכי נותן לפניכם את החיים, את המוות, את הברכה ואת הכללה, ובחרת בחיים. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו טוב. זה מה שגילה לנו. זהו העניין. אם כן, זהו הגילוי האלוקי. ואם אמרנו שההגדרה הכי אמיתית של כנסת ישראל זה הדבקות שלה בהשם, כלות הנפש של השם, אז במילא זה ההידבקות ברצון להיטיב. זה הבנים אתם להשם אלוקיכם. להמשיך את העניין האלוקי בעולם, זה הוא רוצה להיטיב, ואנחנו רוצים גם להיטיב. זה הרבה יותר גבוה מהכל. זה הרבה יותר גבוה מחוכמה. כי אם מגדירים משהו על פי חוכמה, אז הוא מוגבל, הוא צריך לעשות לפי איזשהו היגיון פנימי. ויש דברים שהם מעבר להיגיון. אם זה לפי מוסר, אז זאת אומרת, לפי התאמה מסוימת, צדק מסוים, ומה קורה אם בן אדם חטא? אז אולי צריכים להניש אותו בחומרה עצומה, ואין כפרה, ואין תשובה. אבל אם המטרה להיטיב, זה יותר מזה. אז השכל עוזר לזה, המוסר עוזר לזה. כבר כל התכונות הופכות להיות כלים לסייע כדי להיטיב. הטוב השלם, זה לכלול כמובן את החוכמה ואת המוסר וכו' וכו'. אז עצמות החפץ של להיות טוב לכל, בלא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הנתבים, כלומר, לטיב להכל, בלי הגבלה, בין בכמות הנתבים, כלומר, לא מספיק לנו להיטיב לכמה, להיטיב לכולם. לפעמים יש אומרים, מה אנחנו יכולים לעשות, שכולם יהיה טוב? לא יכולים. מספיק שיהיה ל-80% טוב. עד יהיו כאלה שיהיה להם רע. זה לא, אנחנו לא מסכימים. אנחנו רוצים שלכולם יהיה טוב. יש ביטוי מרבי מנשה מאיליה, שהיה מזכיר אותו הרב צבי יהודה הרבה פעמים, שכל זמן שיש תולעת אחת באיזה נקיק סלע, שכואב לה, צפוף לה שם, עוד לא הגיע גאולה. אנחנו רוצים שיהיה טוב לכולם. לא רק בני אדם, לא רק יונקים, אפילו תולעים. ודבר שהוא לא יאומן, אבל באמת כך. כמובן יש סדר, אם תולעת מפריעה לבן אדם, אז הבן אדם קודם, אבל אם אפשר היה שלתולעים יהיה מצוין, בלי להפריע לבן אדם, היינו תורכים על זה. זה הרצון, להיטיב לכולם, בין בכמות הנתבים, בין באיכותו של הטוב, שיהיה הכי טוב. זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. זאת ירושתה ונחלת אבותיה. ספר בראשית, זהו מה שמלמד אותנו. זה מה שנאמר גם בפרשת השבוע, למען יצווה את בניו וביתו אחריו. לעשות צדקה ומשפט, לעשות חסד. זה מה שיש לנו מאברהם. זה אברהם, יצחק ויעקב. וזה מה שהגמרא במסכת יבמות, דף ע"ט, עמוד א', אומרת שישראל, יש להם תכונה שביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. אז רחמנים וגומלי חסדים קשורים לתכונה הזו של טוב. יעקב אבינו בא לשכם, מתקן להם שווקים, או מסדר, או מטבע, כלומר, עושה דברים לטובת הציבור. רוצים להיטיב לכולם. זאת ירושתה ונחלת אבותיה. הרגש הטוב הזה, הרגש לרצות להיטיב לכולם, לפי גודלו, היקפו ועומקו, לפי העוצמה שלו, לכל הכיוונים, גודל, עומק, היקף, אי אפשר שיתגלה סתם עם רגש טוב. אני רוצה שיהיה טוב. כדי שזה יוכל להיות, צריך שכן, ככל שהוא גדול, כן, צריך שיהיה מאותר בחוכמה גדולה ובגבורה כבירה. למען דעת איך להוציא אותו לפועל בכל גווניו. חייבים בשביל להוציא אותו לפועל הרבה חוכמה, הרבה גבורה. כי צריך להבין, חוכמה, מפני שזה לא מספיק רגש, צריך לעשות תוכנית. וצריכים גם גבורה. כי היו בעם ישראל שיצאו עם הרצון הזה של להיות טוב לכל, והחריבו את העולם. למשל, הנצרות יצאה מישראל. עם רצון טוב, להיטיב לכל, אבל ויתרה, ויתרה על זה שבעצם מתקנים את העולם. כדי לתקן את העולם, צריכים גבורה, כלומר, דינים, חוקים, מצוות, איסורים. אי אפשר סתם להגיד, אתה גם רוצה כסף כך. גם זה לא יהיה טוב אמיתי. כי טוב אמיתי זה רק שהוא מקבל כשמגיע לו. כמו שהרמח"ל תמיד מסביר. גם על פי הזוהר, שאם אדם מקבל מתנת חינם, הוא לא שמח בזה. הוא שמח כשהוא זכה בזה. אם הוא מקבל בחינם, הוא מתבייש במתנה הזו. על כן, העיקר הוא שאדם יזכה. ולכן, כדי שהטוב יהיה אמיתי, זה צריך להיות עם חוכמה, וצריך להיות עם גבורה, עם התמודדות וניצחון. אז בא הנצרות, רק תפנו אליו, תבקשו סליחה, וזהו, מספיק. וזה לא תיקון אמיתי. וכיוון שזה לא תיקון אמיתי, זה גם מוסיף גם רשע. כי אדם חושב שהוא גמר לתקן, ונשארו מידות רעות, והמידות הרעות האלה הן בצבצות ועושות את פעולתם. וכך הרבה פעמים, גם הקומוניזם אותו דבר. רצון לטיב לכולם, נחלק את כל הכסף לכולם, לכולם יהיה טוב וכו'. ושוב, אין בזה צדק, אין בזה חוכמה, כלומר, יש בזה חוכמה, אבל לא מספיק חוכמה, ולכן זה לא עובד. כלומר, זה לא מספיק להיות עם רגש טוב. צריך הרבה מאוד חוכמה, הרבה מאוד גבורה, שזה עובד, זה, על זה, בזה אנחנו עוסקים בתורה ומצוות, כדי למנדט איך להוציאו אל הפועל בכל גווניו. וזהו סוד השתוקקות הגאולה שבאומה. השאיפה שיהיה טוב, זו השאיפה הכי עמוקה שיש, והיא השאיפה לגאולה. כלומר, לולא הייתה השאיפה הזו כל כך חזקה, עם ישראל לא היה שורד. כלומר, אפשר כל דבר להסביר ולומר, עם ישראל שורד, כי הקדוש ברוך הוא מקיים אותו. ודאי, וזה נכון. אבל הוא מקיים אותו דרך המציאות של העולם. ואז כשאנחנו שואלים איך זה מתקיים בעולם, דרך מה זה בא לידי ביטוי, איך זה עובד בפועל? זה נס? או נס שמתגלה דרך המציאות? וכן, זה מתגלה דרך המציאות. איך? כיצד עם ישראל מתקיים? כי יש לו שאיפה כל כך חזקה לגאולה, שהוא לא מתייאש. גם כי ילך בגיא צל מוות, לא ירע רע. עם מתפרק כשהוא מתייאש. כשהשאיפה שלו לגאולה כל כך עמוקה, אז הוא כל הזמן נשאר עם השאיפה הזו. גם כשהוא בצרות, והוא נחלש ומוכה, כמובן זה משפיע וגורם לירידה, ויש אז תמיד אנשים שמתבוללים ועוזבים, אבל העם ככלל לא מתייאש. ולכן ההשתוקקות הזו לגאולה, היא מקיימת את עם ישראל. מעין מה שאומר הרב באורות ארץ ישראל, שההשתוקקות לארץ ישראל, כי ארץ ישראל מתגלה בה העניין של הגאולה, ציפיית הישוע היא כוח המעמיד של היהדות הגלותית. זה שכל הזמן מצפים, מזכירים את ארץ ישראל כל כך הרבה פעמים בתפילה, בברכת המזון, זה מקיים את עם ישראל, כולו מתייאש מהגאולה, מהישוע. זהו סוד השתוקקות הגאולה שבאומה. וזה גם האידיאליזם העצום שיש בעם ישראל. זה דבר שתמיד רואים אותו. אם אנחנו נשאל, מה הכי מאפיין? אמרנו, אי אפשר להפיין, כי יש הכל. יש הכל. תגידו חכמים, נכון, יש בעם ישראל יותר חכמים בממוצע. רואים את זה בפועל. אבל יש גם לא חכמים. אז מה נגיד עליהם? הם לא יהודים. הם לא יהודים. טוב, אז אפשר להגיד, אל זלזל בהם, הגנים חולקים בשווה. אז לא מתגלה אצלו, אולי אצל בנו, אולי אצל נכדו, אולי אצל נינו. נכון, בהחלט יכול להיות. אבל הוא מה? רק כלום באמצע. מה כן מתגלה אצל כל היהודים? אותה השאיפה, הרצון לטוב. זה הדבר עמוק שהוא כן אפשר להגיד שמאפיין. ונגיד אפילו יותר מזה. למה יש חוכמה? או כיצד היא מתגלה? מפני שיש כל כך רצון לתקן. שחושבים וחושבים ומביאים פתרונות. כבר מהאידיאליסטיות היא היסוד. והיא גם מביאה את היהודים לחוכמה, להתאמצות, היא גם מביאה את היהודים לגבורה. כלומר, אותה שאיפה אידיאליסטית, שבשיאה זה שאיפה לגאולה שלמה, והיא מתגלה גם בשאיפות אמצעיות יותר, של גילוי חוכמה, גילוי חסד, גילוי טוב, גילוי כל מיני דברים. אותה השאיפה היא זו שמוציאה מהמסל כוחות כל כך גדולים. כי החוכמה, שאפילו אם נאמר גנטית, אולי היא אותו דבר כמו אצל הגויים, אבל אותה תשוקה לקרבת אלוקים, אותה תשוקה לתיקון עולם, היא מרוממת את החוכמה שקיימת למדרגות הגבוהה. מרוממת הגבורה שיש למדרגות הגבוהה. הופכת כל דבר למשהו יותר. זהו סוד השתוקקות הגאולה שבאומה, הנותן לכוח לחיות ולקיים באופן המפליא את לב כל חושב. כנסת ישראל, בעומק חפצה איננה מחולקת מהאלוקות כלל. כלומר, בעומק חפצה לא מחולקת מהאלוקות. כמו שהשם אומר, לא אכפוץ למות הרשע, כי משובו מדרכו וחיה. גם כנסת ישראל אותו דבר. רוצה שיהיה טוב. השם פותח ידיך ומסביר לכל חי רצון. גם כנסת ישראל כך. היא מלבשת את האלוקות המתגלה שבעולם הכללי. העניין האלוקי הוא עמוק, פנימי, ומה מלביש אותו? הוא מגלה אותו כמו לבוש, שלא רואים את הפנימיות, אלא רואים את הלבוש. מה מגלה את העניין האלוקי בעולם? כנסת ישראל. וחפצה בהווייתה את החפץ האלוקי של טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. זהו הטוב, הטוב הזה, שהוא הכוח המניע בעם ישראל, הוא הסוד של הגאולה המוכרחת לבוא, כיוון שזה מוכרח לבוא, כיוון שזה מדובק בהשם, אלוקים חיים. אז ממילא, זה דבר שהוא קשור לנצח, ומוכרח להתגלות. הטוב מוכרח לנצח את הכל, והחפץ העמוק והמוטבע של הטוב והשיקוק הפנימי לו, בעצם תוכיות נשמת האומה, המתבלט בתפילת האומה הפנימית, מסמיך לה את הגאולה. והטוב בעיניך עשיתי, זה ששמח גאולה לתפילה. אז דבר מופלא. כמה חשוב לסמוך גאולה לתפילה? גאולה, זו הגאולה השלמה. ותפילה, זה הבקשות שיש על ענייני השעה, יחסית. כי יש לנו, אפילו התפילות של ישראל, על ענייני השעה, אז מוכרחים גם לדבר על ירושלים, על צמח דוד, והשיב השופטים כבראשונה. אבל אפילו התפילה של ענייני שעה, חוכמה, תשובה, אתם רואים, אפילו בזה כבר יש גבוהים, אבל רפואה, פרנסה, אפילו העניינים של הבקשות שאדם עושה בשמה כולנו, צמוד לגאולה. כבר כל הבקשות, הכל מחובר לשאיפה העליונה ביותר של תיקון העולם, של להיטיב לכל. ועל ידי זה, כל דבר שיהודי עושה, מתרומם, נעשה מקושר לתיקון שלם של העולם. לכן כל כך חשוב לקשר גאולה לתפילה. שהתפילה תהיה, גם הבקשות של חיי שעה, יהיו מתוך אותה שאיפה הכוללת לגאולה שלמה. וזה הטוב בעיניך עשיתי, ששמח גאולה לתפילה. הטוב בעיניך, לא רק הטוב הפרטי בעינינו, שזה תפילה. אדם מבקש על מה שבו, מה שהוא רוצה. הטוב בעיניך עשיתי. מה זה הטוב בעיניך? זה הטוב השלם. שהוא המאפיין את נשמתה של כנסת ישראל. הטוב השלם הזה הוא הגאולה. ולכן הסמכתי גאולה לתפילה שלי. טוב, אז עכשיו בעזרת השם ניגש לתפילה ונסמוך גאולה לתפילה.